אנחנו נמשיך את ההפטרה לפרשת ניצבים, שנמצא בספר ישעיהו. שני הפסוקים האחרונים של פרק סמך א' ותחילת פרק סמך ב', אנחנו בפסוק ג' של פרק סמך ב'. אחרי שני הפסוקים הקודמים, שהקדוש ברוך הוא נותן על ידי הנביא הבטחה לירושלים, שהקדוש ברוך הוא לא ישתוק על האויבים שהציקו לעם ישראל, והוא ירומם אותנו באופן כזה שכל העולם יראו את גדולתנו. פסוק ג' ממשיך לומר ככה, והיית עטרת תפארת ביד אדוני, וצניף מלוכה בכף אלוהיך. דהיינו, אנחנו נהיה כמו עטרת, עטרת זה כתר, אנחנו נהיה כמו הכתר המפואר של הגויים. דהיינו, הגויים התפארו בעם ישראל, במלוכה שלנו, בגדלות שלנו. צניף מלוכה, צניף זה כמו מצנפת. דהיינו, זה גם אחד הכינויים לכתר. סניף מלוכה, כתר מלוכה שלנו תהיה נצחית, כי תהיה שמורה בכף אלוקייך. כביכול הקדוש ברוך הוא בכפו ישמור על התפארת של הכתר שלנו, שהיא תהיה ללא הפסקה. דהיינו גאולה נצחית שאין אחרי הגלות. פסוק ד', לא יאמר לך עוד עזובה, ולארצך לא יאמר עוד שממה. כי לך יקרא חפצי בה, ולארצך בעולה. כי חפץ אדוני בך, וארצך תיבעל. היינו, אמרנו קודם, שהקדוש ברוך הוא אומר שיקראו לנו שם חדש, זה ככה היה כתוב בפסוק ב', שם חדש. מהו השם החדש? מופיע פה עכשיו בפסוק ד'. היינו, הפסוק אומר, יותר לא יקראו לירושלים שהיא עזובה. אותו דבר ארצך. היינו, כל שאר הערים בארץ ישראל, לא יגידו עליהם יותר שהיא שממה, דהיינו שהן יושבים בה. כי מהיום והלאה יקראו לה חפציבה. חפציבה זה נקרא, פירוש הפשוט, החפץ שלי, הרצון שלי, אומר הקדוש ברוך הוא, בא, בעיר הזו. דהיינו, השכינה תשכון במקום הזה, והמקום יחשב כמקום שמיושב. אנשים יבואו ותיישבו, וכמו ההבדל בין אלמנה, לנשואה שיש לה בעל, אלמנה אין לה בעל, אז היא לבד. זה עם ישראל כשהם היו בגלות, כמו שכתוב באיכה, הייתה כאלמנה. אבל כשנחזור חזרה, אז כמו שיש לנו בעל, אנחנו, הקדוש ברוך הוא איתנו, לכן זה נקרא, כי חפץ השם בך וארצך תיבעל, היינו אנחנו נהיה עם הבעל, נהיה עם הקדוש ברוך הוא, יהיה שלימות של עם ישראל בארץ ישראל. פסוק ה', כי יבעל בחור בתולה, יבלוך בנייך, ומסוס חתן על קלה, יסיס עלייך אלוהיך. היינו, אם הוא ממשיל את זה לחיי נישואין, את עם ישראל והקדוש ברוך הוא, אז הוא אומר, אם יש נישואין של אדם צעיר עם זקנה, או הפוך, אדם זקן עם צעירה, אז זה סיכוי מאוד נמוך שהנישואין האלה יחזיקו מעמד, כי זה ריחוק יחס מאוד גדול. אבל אם זה בחור ובתולה, היינו שניהם צעירים, אז יש יותר נגישות וסיכוי שזה יחזיק מעמד. אז זה אומר שעם ישראל בגאולה יהיה כמו חתן וקלה, כמו בחור ובתולה, היינו שזה יהיה נישואין, שמחים, היינו הקדוש ברוך הוא ישכון בנו באופן תמידי. פסוק ו'. עכשיו, הנביא מספר לנו מה היה כל תקופת הגלות. שלא חזרנו. זה לא הפירוש שהיינו בגלות וכאילו חלילה נשכחנו. הקדוש ברוך הוא אומר שכשיצאנו לגלות, הוא דאג שיהיו כאלה שיזכירו כל הזמן שעם ישראל בגלות וצריך לגאול אותם. מי היו המזכירים? אז הוא אומר ככה, פסוק ו. על חומותייך ירושלים הפקדתי שומרים. כל היום וכל הלילה תמיד לא יחשו. המזכירים את אדוני אל דומי לכם. היינו, כשעם ישראל היו בחורבנם, בגלות, אומר הקדוש ברוך הוא, הפקדתי שומרים, מיניתי שומרים, היינו, מינה מלאכים, שכל תפקידם להזכיר כל הזמן זכות אבות, כל תפקידם להזכיר שירושלים נמצאת בחורבן, וצריך לבנות אותה, יש כל הזמן, לא יחשו, הם לא ישתקו, הם המזכירים, הקדוש ברוך הוא, מינה מזכירים, שכל הזמן לא ייתנו מנוחה ותמיד התפללו על בניינה. זה הלשון פה שכתוב, ונראה את זה מיד בפסוק הבא, שהמלאכים אומרים, אל, זה פנייה של הנביא למלאכים, אל דומי לכם. מה זה אל דומי לכם? אל תפסיקו, אל תשתקו. תמשיכו לנדנד כל הזמן שאתם רוצים גאולה. אותו דבר כתוב בפסוק ז' על עם ישראל. ואל תיתנו דומי לו. עד יכונן ועד ישים את ירושלים תהילה בארץ. תהינו כאילו כביכול, אל תשתקו לקדוש ברוך הוא. אל תניחו לעניין הזה בלי שאתם כל הזמן מפצירים ולא נותנים מנוחה עד שהקדוש ברוך הוא יבנה את ירושלים ויבנה את ארץ ישראל ויחזיר את הגאולה. זה ביטוי שבשנים, שנות הממים, ממדלת, ממבב, הרבי מאוד הרבה דיבר, הביא את הפסוק הזה, זה כתוב, זה פסוק שמופיע גם בסליחות. שהרבה טענו, מה מעוררים, כמו שהרבי עורר, את זעקת הילדים, we want משיח now, רוצים משיח מיד, ולעורר חזק את הבקשה לגאולה. הקדוש ברוך הוא לקח אותנו לגלות, וכשהוא יחליט, הוא יוציא אותנו חזרה, מה צריך כאילו כל הזמן לדרוש. הרבי הביא את הפסוק הזה, שהפסוק אומר, אל תיתנו דומי לו, אל תיתנו לו מנוחה, הנביא אומר, אל תיתנו לו מנוחה, כל הזמן יהודי צריך לתבוע ולדרוש שהוא רוצה גאולה ולא לא לשתוק. פסוק ח' נשבע אדוני במינו ובזרוע וזו, אם אתן את גנך עוד מאכל לאויביך, ואם ישתו בני נכר תירושך אשר יגעת בו. דהיינו, בזמן הגלות הרי האויבים לקחו לנו את היבול שלנו, ולא נהננו ממה שאנחנו השקענו. אומר הקדוש ברוך הוא, אני נשבע בכוח שלי. ימינו וזרוע וזו, זה אומר, אני נשבע ויש לי את היכולת לקיים את שבועתי. נשבע ואומר שהדגן שלכם לא יהיה יותר מאכל לאויבים. התירוש שלכם, דהיינו היין שלכם, לא יהיה יותר משקה לבני נכר. אתם יגעתם בו, אתם התאמצתם לאסוף את התבואה, לעבד אותו, אז זה לא יהיה יותר מצב שהגויים והאויבים לוקחים לכם את זה. זה יישאר תמיד שלכם. זהו מסיים בפסוק ט'. הסיום של העניין, כי מאספיו יאכלו והיללו את אדוני ומקבציו ישתו בחצרות קודשי. ראינו הפשט אומר, כמו הפסוק הקודם אומר, שהדגן לא יהיה יותר מאכל לאויבים, התירוש לא יהיה יותר משקל לבני נכר, אז הפוך. מאספיו, ראינו, בעלי הדגן שהם אמורים לאסוף אותו, הם יאכלו. זרים לא ייהנו מזה, מה שהם השקיעו הם יאכלו. אותו דבר מקבציו, אלה שמקבצים את הענבים ויוצרים מזה יין, הם ישתו. אבל יש במפרשים כתוב שיש כאן רמז למעשר שני. דהיינו, אם יש יבול, ידוע שמעשר שני או נטע רווי. צריך לעלות את זה לירושלים ולאכול את זה בקדושה בירושלים. זה מה שהוא אומר, מאספיו יאכלו איפה? והיללו את השם. הרי צריך כתוב שזה נקרא קודש, הילולים, צריך לעלות את זה לירושלים. לכן כתוב, ישתו בחצרות קודשי. ישתו את היינות או יאכלו את המאכל בירושלים, בבית המקדש, כי זה מרמז על הקיום של המצווה של מעשר שני שיהיה בעזרת השם.